כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כתובות בדף ממתת, פרק שמיני, פרק האישה, הלכחת. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה התאורה של רין נטושה שרה עידה, בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל. אומרת המשנה, מוציא הוצאות על נכסי אשתו. ביורם של דברים, אדם שהוציא הוצאות בכדי להשביח ובכדי לטפל בנכסי מילוג של אשתו, שנכסי מילוג כפי שלמדנו בסוגיות הקודמות, אלו הם נכסים שהאישה הכניסה, שקיבלה בנדוניה, או שנפלו לה בירושה, ואותם נכסים הרי הקרן שלה, ואילו הפירות של הבעל. אם כן, אם הבעל הוציא הוצאות על אותם נכסי מילוג בכדי להשביחם, הוציא הרבה ואכל כמעה, כלומר הוא הוציא יותר ממה שהוא הספיק לאכול, או לחילופין, הוציא כמעה וכבר אכל הרבה מפירות אותה קרקע, וכעת הם מתגרשים. הרי מה שהוציא הוציא, הוא מה שאכל אכל, והוא איננו יכול לטבוע את הוצאותיו. ואם הוציא הוצאות על נכסי אשתו, ועדיין לא הספיק לאכול כלום מאותם פירות ולהנות מהתפוקה, וכעת הם מתגרשים, הרי שישבע כמה הוציא ויטול. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיה את דברי המשנה. מבאר הירושלמי רבי בא בשם רב חייא בר אסי, בא ומבאר, אפילו לא אכל אלא מלוך הוטלה, כלומר, מה שלמדנו במשנה, שאם הבעל התחיל להנות, אפילו אם הוא הוציא הרבה, ואכל כמעה, הרי שהוא לא יכול להוציא ולקבל על ההוצאות שום דבר, די בכך שאכל אפילו בשיעור מאוד מועט, מלוך הוטלה ביורם של דברים, הוא אכל בסך הכל חוטל של תמרים, ענף עם תמרים, ויש שביערו כלי העשוי מענפי דקל שמילאו בתוכו תמרים, אפילו שהוא אכל מעט מאוד, הרי שבאופן כזה הוא לא יכול לקבל יותר. והפני משה ביער שבא רבי בא לחדש שאם הוא אכל פחות ממלוך הוטלה, כלומר אכל נניח פרי אחד, תהנה אחת, תמר אחד, הרי שבאופן כזה, למרות שהוא נהנה במשהו, הרי שמגיע לו כל הוצאותיו, כפי הפסקה האחרונה של המשנה, שאם הוא לא אכל שום דבר, הרי שישבע כמה הוציא ויטול. ממשיך הירושלמי ומבאר על מה שראינו בפסקה האחרונה, שאם הוא הוציא ולא אכל כלום, הרי שישבע כמה יוציא ויטול. אסי אמר, אסי בא וביער והוא שתה הוצאה יתרה על השבח. אבל אם השבח יתר על ההוצאה, נותן לו את השבח, כלומר, מתי אנחנו אומרים שמגיע לו הוצאות על ידי כך שנשבע? זה באופן כזה שהוא הוציא יותר מהשבח. אבל אם השבח יתר על ההוצאה, הרי שהוא מקבל את השבח ללא שבועה. מקשה ירושלמי מתנית הפליגה על אסי, לכאורה יש קושייה מדברי הביתה על אסי. הביתה אומרת שהאדם היורד לנכסי אשתו והשביחם, ולאחר מכן גרשה, או לחילופין אדם שירד לנכסים של שבוי, והשביח את אותם נכסים, וכעת חזר אותו שבוי, וכולהם שמין לה בעדים. כלומר, כל אלו המעוניינים לקבל כעת את ההוצאות, הרי שהם מקבלים בעדים. והקורבן העדה לא גרס בעדים, אלא גרס כאריס, כלומר שהוא מקבל כפי מה שמקבל אריס. אם כן, מדברי הביתה הזאת משמע לא כמו אסי, הרי לפי אסי, אם השבח יתר על ההוצאה הוא מקבל ללא שבועה, ורק אם ההוצאה יתרה על השבח הרכז הוא מקבל את ההוצאות. מיישב הירושלמי מתנית הפליגה בנטייה, באיזה מקרה הברייתה עוסקת ומדברת? דווקא באופן כזה שהוא ירד ונטע בשדה של השבוי לחילופין בשדה אשתו. באופן כזה הוא מקבל רק יעריס, והסיבה שהרי השבח הגיע גם מחמת הקרקע וגם מחמת ההוצאות שלו. אבל מן דמר אסי, באיזה מקרה אסי אומר שאם השבח יתר על ההוצאה הרי שהוא מקבל את כל השבח ללא שבועה, מדובר בבניין, כלומר שהוא בנה באותה הקרקע, ואז יוצא שכל השבח לא בא מחמת הקרקע, אלא מחמתו. שואל הירושלמי, אם נעמיד את הברייתא כפי שאתה תרצת בנטיעה, ובאופן כזה הוא מקבל כאריס, אם כן נשאלת השאלה, על כן האם באופן כזה אמר רבי בא בשם רב חייא בר אשי, אפילו לא אכל הבעל אלא מלוך הוטלה, כלומר אכל מעט מאוד. הרי שבאופן כזה המשנה בסעיפה אמרה והברייתא אומרת שהוא לא מקבל כלום, הרי באופן כזה הברייתא אמרה במפורש ששמין לו כאריס, ואם כן יוצא שיש סתירה בין הפסקה האחרונה של המשנה, שאמרה שהוא מקבל יישבה כמה הוציא ואיתו לכל, לבין הברייתא שאומרת שהוא מקבל כאריס, אמר לכאן בשאכל, כאן בשלא אכל. כלומר, מה שאמר רבי בא בשם רב חיה, הוא מדבר באופן כזה שהוא אכל. אם הוא אכל, לא מגיע לו בשבח, אלא רק הוצאות. אבל כאן בשלא אכל ולכן שמין לו כאריס. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ט'. אומרת המשנה שומרת יבם, ושומרת יבם ביורם של דברים, זוהי אישה הממתינה לייבום. כלומר, נכסי האישה הנשואה, כפי שלמדנו, מתחלקים לשני סוגים. ישנם נכסי מילוג ואלו הם הנכסים שהביאה האישה מבית אביה או שקיבלה בנדונייתה או בירושה. אותם נכסים אינם נרשמים בכתובה. הנכסים הללו מוגדרים כנכסי מילוג, שהם למעשה מגיעים לאישה במיטת הבעל או לחילופין ברגע הגירושין. אפשרות נוספת, זוהי אפשרות שנקראת נכסי צאן ברזל. כלומר, הנכסים שהאישה קיבלה בנדונייתה, הרי רושמים את שוויים בכתובה, הבעל יכול להשתמש באותם נכסים כרצונו, ההפסד והשבח הם שלו, והוא חייב באחריותם בכל מקרה, ולכן הם נקראים נכסי צאן ברזל, מכיוון שהקרן, כלומר שווי הנכסים, בעת הנישואין למעשה נשמרים לאישה, והרי הם כברזל, שבכל מקרה היא תקבל את אותו שווי של נכסים. המשנה שלפנינו עוסקת בנכסי מילוג ונכסי צאן ברזל של שומרת יבם, כלומר אישה שנפטר בעלה ללא ילדים, והיא כעת ממתינה ליבם בכדי שיקיים בה מצוות היבום. שומרת יבם אומרת המשנה שנפלו לה נכסים בירושה או במתנה בעודה שומרת יבם, הרי שמודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים, כלומר שהיא יכולה לכתחילה למכור את אותם נכסים. למרות שבארוסה נחלקו בית שמאי ובית הלל, לפי בית שמאי אמנם מותר לה למכור לכתחילה, אבל לפי בית הלל לכתחילה עלה למכור. לגבי שומרת יבם כולם מודים, גם בית הלל מודים לבית שמאי, שלכתחילה היא יכולה למכור ולתת במתנה את אותם נכסים. מה הדין אומרת המשנה מתה? מה הדין אם מתה השומרת יבם? נשאלת השאלה מה יעשו בכתובתה? כלומר בעיקר הכתובה, מתי המדינה לבטולה, מנה לאלמנה, ובתוספת הכתובה, ובנכסי צאן ברזל, ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה, אלו הם נכסי מילוג, והם נקראים נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, מפני שברגע גירושין או מות הבעל היא מקבלת את אותם נכסים. נשאלת השאלה כעת, כשמתה השומרת יבם, מי יורש את אותם נכסים? בית שמאי אומרים יחלוק הוא יורשי הבעל עם יורשי האב, כלומר יורשי הבעל המנוח, שאלו הם האחים שלו, עם יורשי האבא שלה, כלומר האחים שלה, אם אביה לא קיים, שהרי האב יורש את ביתו, ואם האב נפטר הרי שהאחיה יורשים. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן. ומה הכוונה נכסים בחזקתן? אם מדובר בנכסי צאן ברזל, הרי שבחזקת שני היורשים הם עומדים, בחזקת יורשי האב, משום שהנכסים של האישה הם, ובחזקת יורשי הבעל לפי שאחריות הנכסים של הבעל, לכן הם חולקים. ולגבי הכתובה, כלומר עיקר הכתובה והתוספת, זהו בחזקת יורשי הבעל, שהרי אחריות הכתובה היא על הבעל. אם כן, הכתובה בחזקתם. ואילו נכסים הנכנסים והיוצאים עם ה... כלומר נכסי מילוג, הרי הם בחזקת יורשי האב האב של האישה, מפני שהנכסים הללו ברשותה, והבעל לא חייב באחריותם, לכן למעשה זה בחזקתה, וממילא היורשים שלה יורשים אותם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. שואל הירושלמי, לכאורה יש להקשות סתירה. הכה התמר מוכרת ונותנת וקיים. משנתנו אומרת ששומרת יבם שנפלו לנכסים, הרי שלכתחילה היא יכולה למכור את אותם נכסים, משמע שהנכסים הללו בחזקתה שלה. ומצד שני והכה לגבי אותה שומרת יבם שנפטרה, אתמר, אתה סבור שלפי בית שמאי, יחלוק הוא יורשי הבעל עם יורשי האב, ונשאלת השאלה מדוע, הלא זה בחזקתה, הראיה שלכתחילה יכולה למכור ולתת, מדוע חולקים? מתרץ הירושלמי, אמר רבי יוסי בן חנינה, אין דה אתמר, מה שראינו ברישה, מוכרת ונותנת וקיים ששומרת יבם שנפלו לנכסים. הרי שגם בית שמאי וגם בית הלל מודים שלכתחילה יכולה למכור ולתת במתנה, הרי שהמשנה כאן עוסקת בנכסים שנפלו לה עד שלא נעשית שומרת יבם. כלומר עוד קודם לכך שבעלה המנוח, החתן שלה נפטר, כלומר כשהייתה מאורסת לאח המנוח, שמכיוון שכשנפלו עדיין לא נכנסה לו לרשות חתנה, האח המנוח, ואף לא לרשות היבם, הרי שבוודאי נכסים בחזקתה יכולה למכור ולתת. ואילו הן דעתמר, מה שראינו, שבית שמאי סבורים לומר, שיחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, כלומר אם השומרת יבם נפטרה, הרי שיורשי הבעל וירושי האב חולקים, הרי שמדובר בנכסים שנפלו לה, לאחר שנעשית שומרת יבם, מי שנעשית שומרת יבם. ונפלו לה, ממשיך הירושלמי ואומר, עד שנעשית שומרת יבם, נפלו לה הנכסים קודם שנעשית שומרת יבם, ועשו פירות מי שנעשית שומרת יבם, כמו שנפלו לה מי שנעשית שומרת יבם. וביורם של דברים, אם הנכסים נפלו לה, לאחר שנעשית שומרת יבם, אם כן נחשב הדבר, נחשבים אותם פירות, כמו שנפלו לה שנעשו לה, לאחר שנעשית שומרת יבם. ולכן בית שמאי סוברים שבאופן כזה יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב. והר הירושלמי במן יחלקו בית שמאי ובית הלל. אמר רבי זעירא, אין יבם דהכה, צריך לבית שמאי, כלומר לפי בית שמאי יש מקום להסתפק לגבי דין היבם בשומרת יבם. האם דינו כבעל הוא? או אינו דינו כבעל. מצד אחד אם הוא כבעל, אם דינו כבעל, כלומר כשנפלו לה נכסים לאחר שנעשית יבם, נחשב הדבר כאילו נפלו לה לאחר שניסית, הרי כפי שהבעל מוגדר כיורש, הרי שגם היבם מול השומרת יבם, מכיוון שדינו כבעל, הרי שלמעשה זה שלו, והוא יורש. מצד שני אומר הירושלמי, אם נדון את היבם לא כמו הבעל, אם אינו כבעל, לא יורש כלום. ומכיוון שיש כאן ספק מה ההגדרה של היבם אל מול השומרת יבם, הרי שמספק יחלוק הוא יורשי הבעל עם יורשי האב. כך סבורים בית שמאי. ואילו בית הלל פשיט אלון פשוט להם שהוא כבעל, פשוט לבית הלל שדין היבם זה כדין הבעל. ומכיוון שכך לכן הוא יורש הכל ולא עושים כאן יחלוקו. ממשיך הירושלמי לבאר, היינו במשנה ונכסים הנכנסים והיוצאים עמה, הרי אותם נכסים בחזקת יורשי האב. והר הירושלמי מדוע נכסי מלוג לפי שיטת בית הלל, אותם נכסים בחזקת יורשי האב ולא יורשי הבעל, הסיבה שכן אפילו אחיו, כלומר אפילו האח המנוח, אין לו עליה אלא אכילת פירות בלבד, הרי גם היבם שיונק את כוחו מכוח האח המנוח, הרי גם האח המנוח למעשה הנכסים לא היו ברשותו, שהרי זה נכסי מלוג שיש לו בהם רק פירות ולא קרן. לכן ליבם אין כוח באותם נכסים, ואותם נכסים, אותם נכסי מילוג, אותם נכסים הנכנסים והיוצאים ממה, הרי הם ברשות יורשי האב אם היא נפטרה. תני רבי יושעי יורשי היורשין כתובתה. כלומר היבם, שהרי לפי בית הלל היבם יורשת כתובתה, הרי הם חייבים בקבורתה. מכיוון שתקנת חכמים היא, שכל בעל חייב בהוצאות קבורת אשתו, מחמת שהוא יורשת כתובתה, הרי שלפי שיטת בית הלל שהיבם יורש את כתובתה, הרי שחלה כאן תקנת חכמים שהוא חייב בהוצאות קבורתה. אמר רבי יוסי אליו דננת רבי יושעיה. אם לא שרבי יושעיה כאן היה מלמד אותנו, בתני רבי יושעיה, שהיבם, כלומר יורשי אותו יבם שיורש את כתובתה, הרי הוא מחויב בהוצאות קבורתה. הוות צריך עלן, הרי שהיה לנו מקום להסתפק, מאחר שאין לה כתובה, שהרי היא את הכתובה לא מקבלת מהיבם. שהרי ברגע שהשומרת יבם מתייבמת ליבם, הרי שהוא לא כותב לכתובה מחדש, אלא הוא למעשה מתחייב לכתובה על סמך הכתובה הראשונה. ומכיוון שהאח המייבם יורש למעשה את נכסי האח המנוח, יוצא שלא יתחדש אצל שום הגדרת כתובה מחדש, אלא היא נותרת בנישואיה ליבם לאחר שהוא מקיים במצוות ייבום. הרי היא נותרת בכתובה הראשונה שהיה לה מול האח המנוח. אם כן יש מקום להסתפק מחמת שאין לה כתובה, היה מקום לומר שאין לה קבורה, שהיבם לא חייב בקבורתה. שואל הירושלמי כיצד היה מקום לומר כך אילו לחידושו של רב הושעיה. וקשיא, כיצד ייתכן לומר שאותו יבם לא מחויב לשלם את הוצאות קבורתה? אילו אישה שאין לה כתובה, שמה אין לה קבורה, הלו כשחכמים תקנו שהבעל חייב בהוצאת קבורת אשתו, הם לא חילקו. וגם באופן כזה שלאותה אישה היא נכתובה מכיוון שהיא מחלה לבעלה נניח על הכתובה, וכי באופן כזה הבעל לא חייב בהוצאות קבורתה, אם כן כשחכמים תקנו שהבעל חייב לשלם את הוצאות קבורת אשתו, הרי שאין כאן שום חלוקה בין אם יש לה כתובה ובין אם לאו. אם כן גם אצלנו, גם בסוגייתנו, מכיוון שהיא מתייבמת, הרי למרות שאין לה כתובה מהיהבה מלכל כתובתה על בעלה המנוח הראשון, הרי שבכל זאת בוודאי שבעלה מחויב בהוצאות קבורתה. מתרץ הירושלמי, אישה אף על פי שאין לה כתובה יש לה קבורה. כלומר אצל אישה גם אם אין לה דין של כתובה כגון שהיא מחלה על כתובתה, הרי שמכיוון שבעלה יורש אותה, יורש את הנכסים שלה כמו נכסי מילוג או נכסי צאן ברזל, אם כן בוודאי שכנגד זה תקנו לו שהוא חייב בהוצאות קבורתה. ברמחה בסוגייתנו שהיבם עדיין לא יורש אותה, היה מקום לומר אם יש לה כתובה יש לה קבורה, ואם אין לה כתובה אין לה קבורה. לכן בא רבי יושע לחדש שכפי שהבעל תמיד חייב לשלם את הוצאות קבורת אשתו, אף היבם בכל מצב חייב לשלם את הוצאות קבורת אשתו היבמה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה זין. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בדיני שומרת יבם, ובאה המשנה ללמד שברגע שהיא מתייבמת לאח בעלה המנוח, הרי שכל הנכסים של בעלה המנוח, הרי שהם אלו האחראים לכתובתה, והיבם, שהוא בעצם היורש, שהרי בדרך כלל אח שנפטר כל האחים יורשים אותו, אבל כשיש אח שמייבם הוא היחיד היורש, הרי שהוא רשאי למכור את אותם נכסים. אומרת המשנה, הניח אחיו מאות, כלומר עם אחיו של היבם, בעלה של האלמנה שנפלה לפניו ליבום, השאיר מאות בירושה לאח המייבם, הרי שילקח בעין קרקע ואוכל פירות, שהרי כל נכסי האח המנוח משובדים לכתובת האלמנה, ומה שיש ליבם בהם זהו אכילת פירות בלבד. לכן היבם לא יכול להוציא את המאות, אלא מחויב לקנות באותן מאות שהותיר האח המנוח קרקע, שאותה קרקע משובדת ואחראית לכתובתה, והוא נהנה מהתפוקה ומהפירות של אותה קרקע. וכנ"ל אם האח המנוח הותיר פירות התלושין מן הקרקע, הרי שהאח המייבם היבם לא רשאי להנות ולאכול את אותם פירות, אלא ימכור את אותם פירות, ילקח בהן קרקע, והוא, האח המייבם, האח היבם, אוכל פירות של אותם פירות. המחוברים בקרקע, אם האח המנוח הותיר אחרה פירות המחוברים לקרקע, כגון שהניח קרקעות שעליהם יש מטעי זיתים או תמרים, אמר רבי מאיר שמין אותן יש לשום ולאמוד את שווי אותן הקרקעות. כמה הן יפין בפירות, וכמה אותן קרקעות יפין בלא הפירות. והמותר, כלומר בפער, היא לקח בהן קרקע, והוא אוכל פירות, והסיבה שכל הפירות שגדלו ברשות המת, הרי משועבדים לכתובה. וחכמים אומרים, פירות המחוברים לקרקע שלו, חכמים חלוקים על רבי מאיר וסבורים לומר, שאם הפירות כאן מחוברים לקרקע, הרי אלו אחראים לכתובה, ולכן קונים בשוויים קרקע, ויבם יאכל פירות, ואילו פירות התלושין מן הקרקע, הרי שכל הקודם זכה בהן, והסיבה, כי אותם מטלטלין אינם משועבדים לכתובה. ולכן אם קדמו היבם, ותפס וזכה באותם פירות התלושין מן הקרקע, הרי שזכה, ויעשה בהם כפי שליבו חפץ. ואם קדמה היא היבמה, ותפסה אותם בחיי בעלה, הרי שהיא לקח בהן קרקע, והוא, כלומר היבם, אוכל פירות, שהרי ברגע שהיא תפסה את הפירות בחיי בעלה, הרי משתעבדים אותם פירות לכתובה. המשיכה המשנה ואומרת, כנסה, כלומר רגע לאחר שהיבם כבר מייבם, ובא עליה ומקיים את מצוות ייבום, הרי כי אשתו לכל דבר. ומכיוון שהיא אשתו לכל דבר, הרי שהיא לא יוצאת בחליצה אליה לדגת. ובלבד שתהיה כתובתה נכסה בעלה הראשון. כלומר ההבדל היחיד שיש בין היבם להיבמתו לבין כל נישואין אחרים, זה לא בתוקף הנישואים, ולא בדינים אחרים שחלים על אותם נישואים, אלא רק בהבדל אחד. שכל אדם הנושא אישה הרי הוא מחויב לכתובה, ואילו המייבם, הרי שהכתובה נותרת על נכסה האח המנוח הבעל הראשון שהיה לה שנפטר. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. ואיר הירושלמי מה הדין אם הניח אחיו מאות, למדנו במשנה, שילקח בהן קרקע עם האח המנוח הותיר מאות, הרי שקונים באותן מאות קרקע, והוא, כלומר האח היבם, אוכל פירות. רבי אברהו בשם רבי יוחנן אומר לכן צריכה, באה המשנה לחדש שילקח בהן קרקע והקרקע לא של היבם, דווקא במופקדים אצלו שהמאות, אפילו מופקדים אצל היבם. שלא תאמר הועיל ואני הוא היורש שלי הן, היה מקום לומר שהמאות הללו המופקדים אצל היבם הם שלו, כמה שמלן, באה המשנה לחדש לנו, כך מבאר רבי יוחנן, שלמעשה לוקחים את אותן מאות, קונים באותן מאות קרקע, והיבם רק אוכל פירות של אותה קרקע. ממשיך הירושלמי לבאר, היינו במשנה והחכמים אומרים, יש הבדל בין פירות המחוברים לקרקע לפירות התלושים מן הקרקע, ובכך ראינו במשנה שחכמים נחלקו על רבי מאיר. רבי אברהו בשם רבי יוחנן אומר, לט כאן שלא. כלומר, לא גורסים כאן במשנה פירות המחוברים לקרקע שלא, אלא צריך לגרוס פירות המחוברים לקרקע, הרי אלו שלה. והסיבה, שכל נכסי האח המנוח למעשה משתעבדים לאותה כתובה, וכפי שהקרקע משתעבדת אחריות הכתובה, הרי שגם הפירות המחוברים לקרקע דינם כמו הקרקע שאפה משעובדים. שואל הירושלמי אם כן, אלא לעיד המילה, במה נחלקו רבי מאיר וחכמים? מה באו חכמים לחדש שפירות המחוברים הם שלה? מתרץ הירושלמי ללמד אותנו, שאם קדם היורש כלומר היבם ותפס, הרי שמוציאין מידו. ולמרות שהכלל הוא שמטלטלין אינם משתעבדים לכתובה, וכאן רגע לאחר שנתלשו אותם פירות, היה מקום לדון אותם כמיטלטלין, ואם הם מיטלטלין הם לא משתעבדים לכתובה, אלא מבאר הרדב"ז, שמכיוון שהם כבר השתעבדו לכתובה בעודן הפירות מחוברים, הרי שתפיסתו ותלישתו של האח היבם אינה מועילה. אומר הירושלמי אף בבעל חוב כן. כלומר מעדין, אם הוא תפס מנכסי המת בחובו, הרי שאם היורש רוצה למנוע מהבעל חוב לקחת את הפירות, על ידי כך שהוא תולש אותם, הרי שמכיוון שהפירות היו מחוברים לקרקע, ופירות המחוברים לקרקע ביחד עם הקרקע משתעבדים לבעל חוב בחובו, הרי שמוצאים מידי היורש בכדי לתת לבעל חוב, כך ביאר קורבן העדה. ואילו הפני משה מבאר, שיש כאן ויכוח בין הבעל חוב לבין כתובת האישה. האישה רוצה לקחת כתובה מאותם פירות, ואף הבעל חוב מעוניין לקחת את אותם פירות לצורך חובו. הרי כך גורס הבני משה, אין מוציאין מידי הבעל חוב באופן כזה שהוא רוצה לקחת מכתובת האישה. שואל הירושלמי לא חנתני, וכי לא כך גרסנו יורש ובעל חוב שקדם אחד מהן ותפס מוציאין מידו? אם כן, מדוע כאן הירושלמי אומר שמוציאין מידו? מתרץ הירושלמי אמר רבי אחא ברור לנשמינא מנדא. הלא הכלל הוא שגזבר שתפס אין מוציאין מידו. וגם יורש שתפס לא נוציא מידו. שהרי המשנה במסכת מילה אומרת המקדיש נכסיו. והייתה עליו על אותו מקדיש חוב לכתובת אישה ולבעל חוב. נשאלת השאלה, מה גובר על מה? האם קדושת הדמים או השעבוד של אותו אדם לכתובת אשתו ולשלם את החוב שהוא חייב? הכלל הוא אצלנו, שלמרות שאין קדושת דמים מוציאה מידי שיבוד, הרי שהאישה לא יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש, אלא ההקדש גובר גם על השיבוד לכתובה וגם על השיבוד לבעל חוב. והסיבה היא בכדי שלא יאמרו האנשים שהקדש יוצא בלא פדיון. ולכן הפודה פודה על מנת ייתן לאישה את כתובתה ולבעל חוב את חובו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.